אתם מאזינים לדרומקאסט מבית כללית. דרומקאסט, פודקאסט החדשנות והבריאות של שירותי בריאות כללית מחוז דרום. דרומקאסט.
לרוב אנחנו מדברים על חדשנות בתחום הרפואה, תרופות חדשות, פיתוחים טכנולוגיים מצילי חיים, ומעדיפים בדרך כלל להדחיק את המחשבות על המוות, למרות שהוא ודאי עבור כולנו. אין לו תרופה והוא סופי. אבל אפשר בהחלט להקל על מי שסובל, ולא פחות חשוב מכך, להפוך את הדרך אל המוות לחוויה טובה עבור המטופל העומד למות וגם עבור המשפחה שלו. אז איך מאפשרים לתהליך הזה לקרות? בואו נשמע. שלום לדוקטור אלון קרני ולאחות גלית זגר מיחידת הוספיס בית במחוז דרום.
שלום. שלום.
נדמה לי שרוב האנשים ברגע שאומרים את המילה הוספיס, זה פיל בחדר, מה לעשות? זה רתיעה מיידית, אסוציאציות של מחלות קשות, של גסיסה, של כאבים וכמובן מוות. אז זה לא נושא שמתלהבים לדבר עליו, רוצים לדבר עליו יותר מדי. אז אולי נמצא איזה נקודת מבט קצת יותר חיובית לנושא?
אז אכן אנשים, רופאים, כולם פוחדים לעסוק במוות, פוחדים מהמילה מוות, פוחדים ממילים שהן מובילות למוות, אין את המילה סרטן, יש מחלה, ואנחנו בחרנו לקפוץ בדיוק לבריכה הזאת ולשחות בבריכה הזו, כי בסופו של דבר מוות הוא חלק מהחיים, נרצה או לא נרצה, כולנו נהיה שם יום אחד, והשאלה היא רק איך נגיע לשם. נגיע לשם בדרך שהיא יותר מכבדת, בדרך שהיא יותר נעימה עם פחות סבל, בדרך שנזכה לסגור שם מעגלים מול כל הסביבה שלנו, או שפשוט נסבול את סוף חיינו, נתעלם מזה שאנחנו עומדים למות, נשאיר למשפחות שלנו, לקרובים לנו, לא חורים, מכתשים עצומים בלב, כי הם לא הספיקו לעשות שום דבר. באופן מאוד מוזר, המקצוע הזה יש בו המון, המון לעשות, המון גם לקבל חזרה מהמטופלים שלנו, ואם זה נראה לכאורה, מה זה לטפל, זה כמעט כמו פתולוג, לטפל בחולים שעומדים למות, אז יש שם, זה פרק ענק בחיים, שאנחנו זוכים להיות שם יחד עם המטופלים שלנו. אלו שמרשים לנו להיות במקום הזה.
גלית?
תלוי איך מסתכלים על זה. אני לא חושבת שהמקצוע שלנו בהוספיס, אנחנו לא עוסקים רק במוות. אני חושבת שאנחנו המון המון עוסקים בתכנים של חיים, במהלך העבודה שלנו. מוות, נכון, צריך לקבל את זה שהוא שם, הוא נמצא שם, אנחנו כולנו נמות, וזה חלק מהחיים, זה איכשהו במהלך האבולוציה הפך להיות משהו שאסור לדבר עליו, אבל זה משהו שיהיה שם תמיד. חוץ מזה שבסוף החיים יש הרבה הרבה התעסקות באיך היו החיים. אנחנו זוכים גם להכיר את המטופלים, את המשפחות, גם להכיר את הסיפור המשפחתי שלהם, את סיפור החיים שלהם. הם הרבה פעמים לקראת המוות עוסקים המון במה הם עשו ומה הם עוד לא הספיקו לעשות. הסוף לא חייב להיות רע, והוא לא חייב להיות מלא בסבל ובייסורים. אפשר לעשות את זה אחרת, ובשביל זה אנחנו שם. אני חושבת שזה מה שממלא אותנו בסוף. גם מבחינה אישית זה נורא ממלא להכיר פרק, אנשים חדשים, להכיר משפחות חדשות, להכיר את כל הסיפורים האלה, אבל זה גם מבחינה מקצועית ממלא לדעת שמה שאתה עשית שיפר את איכות החיים של המטופל. כשאנחנו מדברים על סוף חיים, זה לפעמים כל יום יכול להיות אחוז מאוד משמעותי מהחיים שנשארו לו. וזה שאני יודעת שיש לי כל כך הרבה השפעה על זמן כל כך קריטי בחיים שלו, זה ממלא, בהחלט.
זה משנה את הגישה שלכם אישית למוות?
לחלוטין, תראה, גם מכירות עם גלית היא לא כל כך ססה למות, וגם אני עדיין יש לי תוכניות קדימה.
נראה לי שאף אחד לא כל כך ממהר.
נכון, אבל כן, אני בטוח, גלית גם תגיד בעצמה אולי, אבל שנינו מבינים שיכול להיות שפתאום ייפול עלינו משהו, ואולי מתוך העיסוק הרב הזה במוות, לומדים שאין מה לחכות, אני לצערי זוכר גם את אלו שחיכו לפנסיה, ושם יצאו לבלות ולעשות ולטייל, וקיבלו מתנת פנסיה סרטן או משהו אחר, וזה כואב, זה ממש כואב. אז אני יכול לדבר בשם עצמי, אני חי את כאן ועכשיו, בין אם זה ברמה האישית שאני אעשה את כל מה שחשוב לי היום, ואני לא אשמור לי דברים קדימה, ובין אם זה באמת גם בתכנים האלו שאנחנו עוסקים בהם של סוף חיים, אני לא אחכה לסוף ימי, או סוף ימי נניח ההורים שלי במקרה הזה, כדי להגיד להם כמה הם חשובים לי, כמה, איזה דברים טובים יש לי להגיד להם, או אפילו דברים לא טובים שיש לי להגיד להם. אני ממש קשה לראות אלו שעומדים על הקבר ובוכים ואומרים את כל מה שהם רצו עוד להגיד, אבל הם לא זכו. אז זה חלק מהסתכלות הזאת. כן, אני כבר אמרתי להורים שלי את כל מה שחשוב לי, וזה היה נורא מרגש ונורא כיף. הם זכו לשמוע את זה כשהכל בסדר.
אני חושבת שאני, מהיום הראשון שאני עובדת בהוספיס, אני כל הזמן מסתכלת על החיים דרך הפריזמה הזאת של כאילו, אולי מחר אנחנו כבר לא נהיה כאן. ובדיוק המקום הזה שאם לפני שעבדתי בהוספיס, הייתי כל הזמן דוחה דברים, כי אין כסף, אין, מכל מיני סיבות. אפשר למצוא מיליון תירוצים. עכשיו אני משתדלת לא לדחות. עכשיו אני משתדלת לחשוב כל צעד שאני עושה, כל החלטה שאני מקבלת, אני משתדלת לחשוב, ואם אני לא אהיה פה מחר, איך זה ישפיע על המשפחה, ואיך זה ישפיע על הילדים שלי. אני משתדלת להגיד לילדים שלי שאני אוהבת אותם כל יום, ואני כמעט מקפידה על זה. זה בהחלט משפיע על החיים, אני חושבת שבצורה טובה. אני לא חושבת שאני חיה בחרדה, שהנה, אני אמות מחר ומה יקרה. אני חושבת שזה מאוד מאוד מחדד את מה שאני עושה בחיים.
זהו, אני חושבת שבמקצוע הזה ספציפית, אולי תקנו אותי אם אני טועה, יש איזשהו קו דק של לעבוד בצל המוות, ומצד השני גם לנטרל את הפצצה הזו, שזה לא יהיה הדבר הכל כך מהותי והגדול והיחיד שמגדיר את הסיטואציה.
אי אפשר לחיות גם בתוך זה אגב כל הזמן. זה באמת, אנחנו מדברים פה על מוות והכל שחור ושחור ו... לא, אנחנו שני אנשים נורא מאושרים, נורא שמחים, עושים דברים כיפים, ואולי באמת, וזה חלק מהמסר גם קדימה, אנחנו פשוט במקום שאנחנו קיבלנו מזמן ומקבלים את העובדה שיום אחד יקרה משהו, קוראים לו מוות, יום אחד, אבל זה in the back of our minds, אנחנו באמת לא חיים את זה מקדימה.
לא סוחבים את המשקל הזה על הגב כל הזמן.
אי אפשר. אנחנו חייבים להיות מסוגלים להתנתק מזה, ובאמת, לראות את היומיום שלנו, זה לא קל. לא קל לקחת מהמסע של כל כך הרבה מטופלים שעובדים לנו כל שבוע. אז אני חושב שגם עוד הדבר זה שלמדנו לעשות הניתוק הזה, למדנו מצד אחד לחיות את המוות, לחיות עם המוות, לאבד כל הזמן אנשים, אבל את מסוגלים לעשות את הנתק וביומיום שלנו לחיות, פשוט לחיות, מכל הסיבות האפשריות.
אז אחרי שהתייחסנו מפורשות לפיל בחדר, אני רוצה לשמוע קצת על פשט, על היום-יום, מה ההגדרה של הרפואה הזאת בהוספיס, מה עושים שם, איך זה נראה?
הוספיס נשמע, זו מילה נורא מפחידה להרבה אנשים, אנחנו משתדים לא להשתמש בה. בשביל הרבה אנשים זה בדיוק התמונה הזאת של בית הוספיס, בית חולים שבו באים למות ועצב רב, אז המושג הוא קצת אחר, אנחנו משתמשים כבר מזמן במושג רפואה פליאטיבית, שהפירוש הישיר שלה זה רפואה מקלה. נכון שהחולים שלנו, אפשר להגיד שהם גם בהוספיס בערוב ימיהם, אבל אנחנו קבלים אותם כשאנחנו והם זוכים לזה בשלבים מספיק מוקדמים, שאנחנו עוד לא באמת בהוספיס, ויש לנו זמן לעשות איתם תהליכים יפים מאוד לאורך זמן. אז פרקטית מה זה רפואה פליאטיבית, אני בכוונה אגיד ולא הוספיס. רפואה שמתייחסת מצד אחד לכל התסמינים הגופניים שמטופלים יכולים להציג, כי בתוך שלל המחלות האלו, בין אם זה סרטן, בין אם זה מחלות לב, ריאה, כבד, הכל, כל תסמין אפשרי יכול לצוץ. בין אם זה כאב או בחילות או עצירות או פרקוסים או you name it, זה יכול להיות שם, כל דבר יכול להיות שם. אז יש מצד אחד עיסוק בתסמינים, איזון תסמינים כל הזמן, ויש לנו קשר כל הזמן עם המשפחות בביקורי בית שבועיים, מספר ביקורים בשבוע ובטלפונים, וכל הזמן לאזן את התסמינים. רפואית זה מאוד מעניין, כי באמת העובדה שהם יכולים להציג לנו כל דבר בכל רגע, זה סוג של אתגר, ויש עיסוק או שימוש בהרבה תרופות באופן לא שגרתי בתוך ההוספיס, תרופות שלא מיועדות למשהו מסוים, אנחנו משתמשים בהם לצרכים כאלו ואחרים בהוספיס, זה ככה רפואה יצירתית כזאת ויפה, ועם זאת, אני חושב שחלק גדול מאוד, גלי תסכים איתי בטח מהעיסוק שלנו, עיסוק בליווי הרגשי. התהליך שהמטופלים עושים בליווי הפליאטיבי, הוא בעינינו הדבר הגדול האמיתי, להביא את המטופלים מהמקום לפעמים של חוסר ידע בכלל מה יש להם, או הדחקה מלאה של מה שיש להם, או הסתרות של המשפחות, למקום באופן אופטימלי שהם מבינים מה יש להם, וגם מקבלים מה יש להם, ויכולים לשחרר ולסגור את מעגל החיים בצורה יפה, ולכן זה שילוב של גוף ונפש, ממש אי אפשר להפריד, זה התייחסות לביו, ולסוציאלי מסביב המשפחה, ולפסיכולוגי, זה ממש מאוד רחב, מאוד מעניין.
אנחנו לא מתעסקים אף פעם רק בחולה. זה חלק מהעניין הגדול שלי במקצוע. אנחנו תמיד עובדים עם החולה, אבל בתוך ההקשר המשפחתי שלו, לפעמים דרך אגב זה לא משפחה, לפעמים זה חברים, לפעמים כבר נתקלנו בשכן או במטפלת, שבעצם תופסת שם תפקיד מאוד מאוד מרכזי, כמו בין משפחה לכל דבר. אנחנו המון המון עוסקים ברגש, יש את המושג שנורא אוהבים להשתמש בו ברפואה, אבל אני חושבת שהוא הכי הכי טהור אצלנו בהוספיס, זה העניין הזה של הטיפול הכוללני. כי אנחנו באמת נוגעים בכל כך הרבה תחומים, אם זה החלק הגופני שבאמת ברתק. אנחנו כל פעם, כאילו שנים אנחנו עושים את זה, וכל פעם יש משהו שמפתיע אותנו. תמיד יש איזה סימפטום שמעולם לא פגשנו. אני לומדת שם כל יום. אנחנו כל הזמן עוסקים בחלק הסוציאלי, אם זה תשתיות תמיכה, ואם זה הרבה פעמים אין למטופל איך להביא את הציוד שדרוש לו כדי שהוא יתפקד ביום יום. אנחנו עוסקים בחלק הרגשי המון, אנחנו עוסקים המון פעמים בכל העניין של התמיכה בילדים, איך לגלות לילד שהוא חולה, גם זה כבר היה לנו, או איך לגלות לו שההורה שלו חולה, איך להכין אותו לזה שההורה שלו עומד למות. ואנחנו כל הזמן נתקלים בסיטואציות כל כך מאתגרות, אבל זה מה שעושה את העבודה הזאת מעניינת.
זהו, זה נשמע שיש
אין פה יום משעמם.
זה נשמע שיש פה הרבה טיפול כולל, וגם הזכרת את זה כוללני, אבל גם טיפול במעטפת בעצם. אתם גם צריכים באיזשהו מקום להכיל ולהדריך את המשפחה מסביב, לא רק איך לתת להם את הטיפול הרפואי כנראה, אלא גם איך פשוט להתנהל סביב כל הסיטואציה, אני מבינה.
אנחנו זוכים להיכנס לתוך קודש הקודשים של האנשים, אנחנו נכנסים לתוך הבית שלהם, הרבה פעמים מפגשים לו בתוך חדר השינה אפילו של האנשים, שזה קטע מדהים להיכנס ולראות את התמונות שלהם שנים אחורה, אפילו לא הרבה שנים אחורה, איך הם בשיא בריאותם, ובאמת אנחנו מגיעים בלי לתאם, לרוב המקרים. אנחנו לא יודעים מתי נגיע לכל בית, ואז אנחנו תופסים אותם בדיוק כמו שהם ביום יום שלהם, בתוך המריבה, או בתוך השמחה, או בתוך החמלה, ולכן אנחנו צריכים שבאמת משפחה תרצה להכניס לנו, תסכים להכניס לנו לתוך המקום הזה. אני מסכים לגמרי עם גלית, המגוון הזה הוא מאתגר, הוא יפה, ואני רק אחדד שבאמת החלק הרפואי גרדה, כאילו אני קורא לזה החלק הקל. נכון, זה מאתגר, לפעמים איזה סימפטום עמיד נורא קשה, ולמצוא איזה פתרון ואיזה תרופה בכל זאת, ומה יעזור. אבל בעיניי המאתגר ביותר, זה המקום הנפשי, להצליח להגיע עם הבן אדם למקום הזה. דיברנו בדרך לפה על מטופל שהיה לנו לא מזמן, נהג מונית, איש חזק מעין כמותו, באופי הוא תמיד היה איש החזק בבית, מוצא את עצמו בסלון, שוכב, מקיא כל היום, חלש, זקוק לעזרה במקלחת, בשירותים, שבר כלי, בוכה על מר גורלו, והוא לא יודע שהוא עומד למות, ומתוך באמת שם היה לאזן המון דברים, המון תסמינים כדי להביא אותו שהוא יהיה תפקודי יותר, אבל בתוך התהליך הזה, בתוך לא להגיד לו מה יש לו לכאורה שאוסרים עלינו, הגענו למקום שאנחנו מדברים איתו על זה שהוא עומד למות, ושהוא יודע שהוא עומד למות. וצריכנו להביא אותו למקום שהוא יוצא עם המשפחה מהבית, למפגש מסודר בים, עם כל המשפחה. דאגנו שם לאיזושהי מערכת שתומכת בלהוציא אותו מהבית, להוריד אותו שתי קומות, להביא אותו. והיה שם מפגש שלו עם כל המשפחה, כשהוא אומר לי לפני כן, אז בעצם זה מפגש פרידה? וזה, באמת, אני אומר לך את זה עכשיו, יש לי צמרמורת עכשיו, ובפנים, כן, זה מפגש פרידה, זה ברור, וזה דמעות בעיניים, והילדים שואלים אותנו, אבל איך? כן, אתם תבואו עם דמעות בעיניים, ואבא יראה אתכם בוכים, אז הוא יבין שאתם אוהבים אותו. אפשר גם לראות אפילו את הצד הזה, כשילדים בוכים, לא כולם זוכים אגב, שילדים יבכו לידם, או בכלל יבכו עליהם. ונכון, אתם תאספו את עצמכם, ותחייכו, ותהיו עם אבא, והאיש הזה, ראינו את התמונות משם, זה היה כל כך מרגש. יום למחרת הוא נפטר.
וואו.
אז גם לנו זה לא קל. אבל כן, הרגעים האלו גם, הם גם יפים, הם גם ממלאים בסוף.
גם המגוון של דרכי התמודדות של המשפחות הוא פשוט מדהים. עכשיו אני שומעת את הסיפור וזה מעלה לי באוב איזה פעם שהגעתי בארבע לפנות בוקר, אני מוצאת את עצמי יושבת אצל משפחה, ואנחנו באמת באמת בסוף חיים, ואנחנו צוחקים, אנחנו ממש מריצים בדיחות, והמשפחה יושבת, והבן אומר לבת, את קולטת שאבא בחדר סמוך, ואנחנו מריצים בדיחות, היא אומרת, אני קולטת, אבל זה גם מה שהוא היה עושה במקומנו, אז ככה הוא אוהב את זה, והדרכים הכל כך שונות להתמודדות, זה פשוט מדהים. אני חוויתי אין ספור רגעים מדהימים, ואני אחווה עוד הרבה, לצערי, המטופלים רק הולכים ומתרבים, אבל זה באמת חוויה מעשירה.
אני חושב שזה נורא יפה שאנחנו מגיעים, ואין לנו מושג למה אנחנו נכנסים. כי מעבר זה שכל מחלה היא בפני עצמה עם התסמינים שלה, גם כל אדם הוא אדם בפני עצמו, וכל משפחה היא משפחה אחרת, וזה חלק מהיופי פה.
בדיוק, המקום הנפשי שצריך להגיע אליו גם הוא שונה לכל אחד.
כן, כן, וזה לא, אין נוסחאות. התשובות יבואו מאי שם, אין לי תשובות מוכנות לשום דבר. וזה באמת, זה האתגר וזה היופי. ורק בתנאי שפותחים לנו את הדלת, פותחים לנו את הלב, שרוצים שניכנס לשם.
ציינת שהמטופלים הולכים ומתרבים, ויש יותר ויותר. מאיזו סיבה זה קורה? הטיפול הזה יותר נפוץ, או שהוא יותר מוכר? למה זה קורה בעצם?
קודם כל, הטיפול הזה אכן הרבה יותר נפוץ עכשיו, ממה שהיה לפני 12 שנים כשהתחלנו. חוץ מזה, אנשים יותר מודעים לזה שהוא קיים ולזכויות שלהם. ובנוסף לזה, אנשים עם השנים חיים יותר, יש הרבה יותר מחלות שהן קשות, הרבה יותר מחלות כרוניות, ככה שלקראת סוף החיים בכל זאת הופכות להיות לסימפטומטיות. גם הרפואה מתקדמת, סרטן שחלות שפעם זה היה גזר דין מוות, עכשיו אנשים חיים איתו לאורך תקופה, לכן זה מורכב, אין פה תשובה אחת.
כן, יש גם, קודם כל האוכלוסייה הולכת וגדלה, בכל הארץ האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, זה עוד דבר, נעשות יותר הבחנות, היום אנחנו יש יותר כלים להבחן, אז מהבחנים יותר, ומה שאמרת על המודעות, אנשים, אין הרבה מודעות לזה, אבל יש יותר מודעות, ואנחנו מנסים היום בעיקר, כבר שנים, להעלות את המודעות, קודם כל בקרב ציבור הרופאים, כי גם הרופאים, כמו שאמרת בתך, הוספיס, הם לא בהכרח יודעים ומבינים שיש איזשהו שלב מקדים, ושאפשר לשלוח את המטופלים בשלב יותר מוקדם. אז היום כן, אנחנו רואים יותר מודעות בקרב רופאים, בקרב אונקולוגים זה תחום מעניין בפני עצמו, כי האונקולוגים בעצמם נורא קשה להם לשחרר את המטופלים. אני חושב שהיום כשהם מבינים שאפשר ללכת ביחד, ולא צריך להפריד שאם העברת אותו לפליאטיבית הזה או זה נגמר, אז יותר קל להם להעביר ולשתף את הרפואה הפליאטיבית, ובסופו של דבר המטופל זוכה, כי הוא ממשיך את הטיפולים, מי שרוצה ממשיך עם התקווה, אבל עדיין הוא יכול, אנחנו יכולים להיכנס מספיק מוקדם, ולתמוך בתסמינים בשלב הזה, וליצור את האמון. גלית דיברה על, שזה לא, צריך להיות שם כדי להבין, דיברה על זה שכל כך מהר הם צריכים להקשיב לנו. אנחנו נכנסים עם תרופות מאוד פוטנטיות, מאוד חזקות, עם סיבוכים אפשריים מסוכנים, מורפיום, אנשים פוחדים מזה, ולבוא למישהו ויגיד לו, אוקיי, אתה מקבל צורך, נניח מורפיום, מי אתה? מי את? מאיפה באתם לי עכשיו? למה שאני אקשיב לכם? יש לי רופא משפחה, יש לי רופא אונקולוג, אז כן, אנחנו צריכים לעבור מ-0 ל-100 מאוד מאוד מהר, וזה בעיקר ליצור את האמון, שהם יבינו שיש צוות מאוד מקצועי מולם, ושהם יסכימו לסמוך עלינו מאוד מהר.
אנחנו נחזור תכף לתהליך של איך מתחילים לעבוד מול מטופל, אבל אני רוצה לשמוע דווקא איך מגיעים להתמחות הזו, אלון, ספציפית, של רפואה מקלה.
במקרה, לא? במקרה שלי, אני עוד כסטאג'ר, מאוד התלבטתי מה אני הולך לעשות, ובאמת במקרה בסטאג' פגשתי מישהו שאמר לי, תקשיב, אתה חייב לחשף לרפואת משפחה בדרום, והלכתי לחודש בדרום, כשסידרו לי זה ששבועיים מתוכם עשיתי עם רופא בשם דוקטור זינגר, שהוא באמת אחד מאבות המקצוע הזה בארץ, והייתי איתו שבועיים, שבהם ישבתי איתו גם בשבטו כרופא משפחה, וגם בשבטו כרופא הוספיס, ונפעמתי, זה היה מדהים, פשוט לראות כי בסופו של דבר, כרופא משפחה הוא קיבל את התינוקות שאך נולדו, וטיפל במתבגרים ובמבוגרים, אבל הוא גם זכה ללוות אותם גם עד למוות ולהיות איתם שם, ממש לאורך כל מעגל החיים הוא היה איתם, וזה היה מאוד מרשים, והאמת שהוא יודע את זה אגב, ואני בגללו הלכתי להתמחות ברפואת משפחה ובדרום, ובדרום התחום הזה אצלנו בכללית במחוז דרום, סופר מפותח עם כמות המומחים אולי הכי גדולה בארץ ברפואה פליאטיבית, שם המתמחים כמתמחה כבר הייתי מחויב להיות בתוך היחידת ההוספיס, ולקחת מטופל וללוות, וזה לא קל, וזה מפחיד בהתחלה, והשתדלתי ככה בהתחלה להתחבק כדי שאני לא אהיה בתוך זה כל כך מהר, אבל מרגע שנכנסתי ונחשפתי, זה היה לי ברור שזה מה שאני רוצה. לקחו כמה שנים, ובהמשך באיזשהו תהליך, עמדתי מול הכללית ואמרתי, חבר'ה, החלום שלי זה הוספיס בית, בואו נפתח הוספיס בית, והתהליך ארוך, ושם קיבלנו את האישור לפתוח באשקלון. בהמשך זה כבר לעשות ההתמחות, להיות גם מומחה בפליאטיבית, כאילו יש דברים מקריים בחיים, זה בסדר, החיים לוקחים אותנו לפעמים.
גלית, איך התהליך הזה נראה מבחינתך?
בתחילת הקריירה שלי התחלתי לעבוד במחלקה כירורגית, ושם נחשפתי ללא מעט מקרים של, זה ברור לכולנו ולכל הצוות שהאיש הוא איש שעומד למות, ואני זוכרת את עצמי כל הזמן מסתכלת על האנשים האלה, על כל מיני חולים מונשמים שלקראת סוף החיים שלהם כבר מאבדים איזשהו צלם אנוש, אי אפשר לזהות אותם, ואני הסתכלתי עליהם ואני בלב חשבתי שכולנו מתים, אבל למה ככה? למה זה צריך להיות ככה? ובמקביל לזה, הייתה לי איזו תוכנית, איך אני הולכת להתפתח מקצועית, וחלק מהתוכנית, הדבר הראשון שרציתי לעשות, זה קורס על בסיסי, שזה איזשהו ניתוב מקצועי יותר אצל החיות, בעצם אנחנו בוחרים איזושהי נישה. ושם התלבטתי בין אונקולוגיה לבין רפואה דחופה, ובסוף הלכתי לאונקולוגיה, ובמהלך הלימודים שלי באונקולוגיה, ביום הראשון בביקור הבית הראשון שעשיתי, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, והיה לי ברור שאני רוצה לעשות את זה במסגרת הוספיס. הייתי אז בהיריון מתקדם, הילד הראשון שלי, וכל חופשת הלידה שלי, כבר ביליתי בשליחת קורות חיים לכל מיני מקומות, כולל מחוז דרום, עם מכתב בקשה, אני רוצה לעבוד בהוספיס בית. ובעצם ככה גיליתי שפותחים הוספיס בית באשקלון, וכמעט מההתחלה אני פה, ולא הצטערתי לרגע.
מעניין שדווקא בתקופת ההיריון, שזה יצירת חיים, הבנת שאת רוצה ללכת לעבוד בהוספיס בית.
זה היה לי ברור שזה לגמרי, זה בול מה שאני צריכה בחיי. בביקור הבית הראשון שלי, אבל אני חושבת שמהבחינה הזאת, גם כשככה נחשפתי לצוותים אחרים ברחבי הארץ, אכן יש איזושהי מגמה של אנשים בגיל הרבה יותר מבוגר שמגיעים לתחום. כאילו קצת אני מדמה את זה לגלגל החיים. את רואה את זה שמתחילים עם תינוקות בטיפת חלב ומסיימים בטיפול פליאטיבי, אבל אין, אנשים שכאילו, מי שזה בדמו, ואנחנו כולנו יחסית, כבר עכשיו קצת פחות, אבל יחסית כולנו צעירים, ואנחנו פשוט אוהבים את מה שאנחנו עושים. ברגע שאתה, אני חושבת שאני פשוט מספיק מוקדם, נחשפתי למה שאני באמת אוהבת. זה במזל.
כן, זה באמת לא לכל אחד זה מתאים הדבר הזה. וזה בסדר, זאת אומרת, צריך אופי מיוחד, ואני חושב שזה תוכחה, זה שהגעת לזה בגיל צעיר, וגם אני התחלתי בגיל צעיר. יש משהו שם מבפנים, שבאמת מתחבר לדבר הזה, ומוכן להיות במקום הזה, וזה בסדר שלא כולם, לא כולם צריכים את אותו דבר, לא כולם צריכים למצוא את עצמם במקום הזה, אבל כן, זה צוותים, ובכל הארץ, הצוותים, יש בהם משהו מיוחד בצוותים הפליאטיביים, זה חומר אחר.
איך נראית העבודה במחוז דרום ספציפית, בהוספיס בית?
יש לנו כמות לא קטנה של חולים כרגע. אני מגיע לכל חולי הביתה לפחות פעם בשבוע, ובדרך כלל זה פעם בשבוע, אם קורה משהו אז אני גם מגיע יותר. האחיות מגיעות פעמיים בשבוע לכל חולה, ואם צריך גם הן מגיעות יותר, לפעמים מבלות שם יום אחרי יום, אחרי יום אחרי יום, וגם עובדת סוציאלית מגיעה אליהם. פרקטית הם מקבלים לפחות 3 ביקורים בשבוע של הצוות, כך שיש להם כיסוי די מלא, ואם זה לא מספיק, אז מסביב לשעון 24/7, וזה 24/7, כולל יום כיפור, כולל הכל, אנחנו כל הזמן זמינים להם. זאת אומרת, גלית, בדרך פה דיברנו שהיא בילתה את ליל הסדר האחרון בבית של חולה, ואני זוכר יום כיפור שאני עולה לפניים ונוסע למטופל הביתה, אנחנו איתם באמת לא רק בסיסמה, גם בביקורים כל שבוע, ולא מוותרים להם, אני אומר להם תמיד, עד שלא תזרקו אותי מפה, אני אמשיך לחזור כל שבוע, וגם באמת זמינים להם טלפונית ובהגעות מעבר לשעות העבודה. זה אינטנסיבי. זה לא קל.
אז הזכרתם את זה כמה פעמים של לשכנע אותם לתת לכם לבוא ולאפשר, שהם יאפשרו לכם לעבוד. איך בעצם מתחילה עבודה מול מטופל שמגיע ליחידה שלכם? זה איזה קריטריונים מסוימים שצריך לענות עליהם, איזשהו תהליך?
יש תהליך כמובן. שוב, אנחנו הוספיס. אנחנו במחוז דרום, בכל מיני מחוזות זה עובד בצורה אחרת. במחוז דרום יש הוספיס בית, שזה בהגדרה של עולי חולים בסוף חייהם. עכשיו, ההגדרה הטכנית זה חולים עם מחלה חשוכת מרפא, בחצי שנה האחרונה לחיים שלהם, שסובלים מסימפטומים כאלה ואחרים שצריכים עזרה, ויש להם מטפל עיקרי, וכמובן שהם מעוניינים להיות בבית. זה המסגרת הכללית, זה המטופלים שאמורים להגיע אלינו, והם גם אמורים להגיע אלינו כשהם כבר במצב תפקודי ירוד, שזה אומר שהם כבר זקוקים לעזרה רבה בתפקוד היומיומי שלהם. יש פרמטרים רפואיים, לפעמים אנחנו מסתכלים על תיק רפואי של חולה, שנראה שאנחנו כבר ממש בסוף, ואז את מגיעה והחולה פותח לך את הדלת, אומר שלום, אני צריך לאסוף את הילדים תכף מהגן. ואת מבינה שעוד לא הוספיס ושמחה בשבילו. אנחנו מקבלים הפניות ברמת העיקרון או מרופא משפחה, או מיחידה לטיפול ביתי תומך, כלומר לפעמים חולים נעים בין היחידות, כשהם כבר בסוף החיים שלהם, או שאנחנו מקבלים הפניות מבתי החולים.
או מאונקולוגיה גם.
כן, בתי חולים, אני לוקחת את זה כללי, נכון, כמובן, מהמחלקות או מהאשפוז יום האונקולוגי. בוחנים את ההפניות, נכנסים לביקור קבלה ראשוני. את הביקור הקבלה אנחנו משתדלים מאוד לעשות עם צוות רב מקצועי, אנחנו משתדלים להיכנס רופא, אחות ועובדת סוציאלית, בדיוק כדי להקיף את כל מכלול הדברים שיכולים לעלות שם. אנחנו גם מעוניינים לעשות את הביקור הזה עם נוכחות של לפחות המטפל העיקרי שיהיה אמון על הטיפול במטופל. כי כמו שכבר דיברנו על זה קודם, אנחנו נותנים מעטפת, באמת אם צריך גם 24/7 ברמת המענה, אבל בעצם הנטל היומיומי של הטיפול הסיעודי במטופל, של המתן תרופות, הוא על המשפחה. לכן כחלק מתיום ציפיות, כחלק מלראות איפה הם עומדים ולמה הם זקוקים ולמה הם מסוגלים, אנחנו צריכים לפחות את המטפל העיקרי, ובעיקרון אנחנו ממליצים לכל מי שרוצה לבוא ולהיות שם בביקור הראשון.
באותו מפגש ראשון, יש טקס שמתרחש באחוז מסוים של הבתים, שכשאנחנו דופקים בדלת, אותו מטפל עיקרי או בן משפחה יוצא לנו החוצה, סוגר אחריו מהר את הדלת, ובשקט בשקט, עכשיו אנחנו כבר יודעים מראש מה יאמר שם, אנחנו מכירים את הטקסים האלו, אבא לא יודע מה יש לו, אסור להגיד לו שיש לו סרטן, או הוא יודע שיש לו, אבל הוא לא יודע שזה יתקדם, והוא כבר,
אוקיי.
ממש הסתרה ושקרים, זה לא פשוט, חוקית, אנחנו מחויבים להגיד להם מה יש להם, חוקית, ממש חוקית חובה, ויש בעצם, אם חושבים על זה בעצם, זה שהם מגיעים עד אלינו כשהם עוד לא יודעים, זה אומר שיש מערכת שלמה מאחורה, שלאורך כל התקופה הזאת, שיתפה פעולה עם הדבר הזה. כשהם מגיעים ולא יודעים, זה אומר שאם זה רופא המשפחה, אם זה האונקולוג, אם זה המשפחה, אם זה כולם, שיתפו פעולה בהסתרה הזאת. נורא קל למצוא לזה תימוכין חוקי, כי אז אפשר להגיד שאם הוא ידע, זה יפגע בו, וזה הטיעון בדרך כלל. אנחנו מכירים את אבא, אם הוא ידע, זה יהרוג אותו. ברור שמי שמקבל בשורה מרה, לא קופץ ושמח ומאושר, אבל...
או ישר ממשיך בשגרה שלו כאילו כלום, כן.
נכון, אין ספק שהשמיים נופלים, וחלק מעניין הוא באמת לתת את הביטחון למשפחה, שאנחנו לא באים להפיל את השמיים על הראש, שאפשר להוריד את השמיים בהדרגה לאט לאט, ולהצליח להיות במקום הזה של ההבנה, של ההתמודדות עם סוף החיים, ולא מתוך הסתרה, האם אנשים קורה שהם מתים אצלנו גם בלי שהם הגיעו לדעת מה יש להם? לפעמים כן, בין אם יש להם גורות במוח והם לא באמת מבינים מה קורה, בין אם זה התעקשות מאוד משמעותית של המשפחה, כי למרות שאנחנו אומרים להם שאנחנו לא נשקר לחולה, ואני אומר להם, אם הוא ישאל אותי אני אגיד לו, ואני באמת אגיד לו אם הוא ישאל אותי, אבל לפעמים זו דילמה אמיתית, אתית, זאת אומרת, לבוא ולהגיד לו בכל זאת, או שאני מבין שאותה משפחה, תבעט אותנו החוצה בעקבות הדבר הזה, והוא יישאר בלי שום טיפול. אז אנחנו נשארים, ואנחנו מנסים לאט לאט בדרכים שלנו כן להגיע אליהם, ברוב המקרים אפשר להגיע, ואחד הדברים היפים זה לראות שכשיושבים לבד עם המטופל ושואלים אותו, תגיד, בוא תספר, אנחנו מאוד שואלים שאלות, הרבה שואלים, ספר לנו מה יש לך. אז כשהוא בלי המשפחה, לפעמים אומר, האמת היא שאני יודע שיש לי סרטן, ואני יודע שזה מפושט ואני עומד למות. הוא שמע בבית חולים שהוא שכב במיטה, ובאו ביקור רופאים, הם אמרו את המילה סרטן, הם אמרו מפושט, הם אמרו מה קורה. הוא אומר, אבל אני לא רוצה להגיד למשפחה, אני לא רוצה להציב אותם. והם אותו דבר בצד שלהם בשקט, אומרים לנו, אנחנו לא רוצים שהוא ידע כדי לא להציב אותו. ולפעמים החוכמה באמת להפגיש אותם ביחד, לראות שהם מדברים את אותה שפה ויכולים, הוא לא צריך לבכות לבד בלילה, ולפחד, והם לא צריכים לבכות לבד בלילה ולפחד, זה נשמע מוזר, אפשר, אבל לבכות קצת ביחד, לעשות את הקתרזיס הזה, ואחר כך להמשיך קדימה, קצת יותר אופטימיים, בתוך הפסימיות הזאת, בתוך השחור הזה.
אז יש פה בעצם מעין, לפעמים הבנה שהסביבה משקרת להם, ויש פה איזה משחק על הגבול הזה של, אוקיי, המשפחה רוצה להגיד משהו מסוים בגלל הצורך, לא יודעת, להתמודד, או להכיל, או לתמוך בדרך שלהם.
לא, 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 לא. לא, הסיבה שהם רוצים את זה ככה היא נורא פשוטה. וזה מילה אחת. זה פחד.
אוקיי.
זה הפחד שלהם. זה לא באמת המטופל. וכחוט השני, אנשים לא אומרים את זה, אבל הם פוחדים בעצמם להתמודד עם הדבר הזה. אם אני צריך להגיד לקרוב שלי, שיש לו סרטן, שעומד למות, אני לא צריך להגיד לו, אגב, אני צריך להתמודד עם, עם הידיעה שהוא יודע, אז אני צריך גם אני להתמודד עם זה. וכן, 99% זה הפחד האמיתי שלהם.
אנחנו מבינים לחלוטין שהם באים ממקום טוב, ממקום מגונן וממקום אוהב. זה נקודת הפתיחה שלנו. אנחנו יודעים שגם אם ככה מתחילה השיחה שלנו, זה רק ממקום טוב ומגונן ואוהב. ומשם אנחנו מתחילים. אני הרבה פעמים נתקלת בזה עוד לפני ביקור הבית עצמו, כשאני מתאמת את הביקור בטלפון, יש סערת רגשות כבר בשיחה הטלפונית, שבה הם ממש מתעקשים, שהם לא יודעים ואסור להגיד, וזה ימוטט, ואם אתם אומרים אז אל תגיעו, ו...
קצת המציאות מזכירה להם שאי אפשר להתחמק באיזשהו מקום.
נכון, וכבר היו מטופלים גם שהמשפחות סירבו לכניסת הוספיס בית, וכשחקרתי לעומק הבנו שזה בעצם בגלל שאמרו להם שבהוספיס תמיד אומרים. ושם כאילו השיחה הראשונה שלי, אני קודם כל מסבירה להם שביקור ראשון זה לא ביקור של מסירת בשורות קשות. ביקור ראשון זה ביקור של קבלת מידע ותיאום ציפיות. ולכן הביקור שלנו הוא באמת, שיטת העבודה היא לשאול המון שאלות. גם השאלות הרבה פעמים נורא נורא מלחיצות את המשפחה, אנחנו ממש רואים את שפת הגוף של המשפחות, של בני המשפחה שיושבים דרוכים של מה הוא יענה. ודרך אגב, בשאלות האלה, הרבה פעמים מול בן המשפחה שיושב ליד, נחשף המידע שיש למטופל שהוא לא ידע על הקיום שלו. וזה מוריד המון המון לחץ. אנחנו משתמשים בשיטות שלנו בשביל להוריד רגע את מפלס החרדה, וגם אם אנחנו נענה, אכן נענה לחולה, ואנחנו מסבירים להם שאין דבר כזה שחולה ישאל ולא יקבל את האמת כתשובה. אבל לא חייבים למסור את זה באותו היום, אנחנו קודם כל מורידים את מפלס החרדה של המשפחה. כי שוב, כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו צריכים בסוף לעבוד ביחד. השיתוף הפעולה הזה, אם הוא לא יהיה, הטיפול בהוספיס לא יקרה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו לא נמצאים שם 24/7, וזה בסוף האהוב שלהם. אנחנו שם בשביל לתמוך בו ולתמוך בהם, אז כמו שאנחנו צריכים להתמודד עם חרדות של המטופל, אנחנו צריכים להתמודד עם החרדות של המשפחה.
נשמע שזה דורש קשר מאוד מאוד רציף ביניכם לבין כל המערכת והמטופל.
בוודאי, ולכן אם אנחנו נתחיל להיכנס ישר ראש בראש, אנחנו נאבד את המשפחה כמשתף פעולה איתנו, והיו גם כל מיני, כמו שאת מבינה, זה הכל שטח נורא אפור, ואנחנו פה, ויש חוקים במדינת ישראל, צריך למצוא את הדרכים שבהן אנחנו עושים הכל על פי החוק, אבל גם בתוך כדי יצירת אווירת אמון עם המשפחה.
ואתה תזכרת לי שסיפרת, אפרופו הסתרות האלו, לפני הרבה שנים מטופל שהגעתי ביום שישי אליו הביתה, והביקור תואם עם הבן, והבן איחר להגיע. ואני יושב עם אשתו ואיתו בסלון, איש מבוגר, 75, היה לו סרטן של הכבד, ואני שואל אותו, אוקיי, השתחררת משיח מאשפוז, ספר לי מה היה באשפוז, אני כבר לא זוכר אם אמר לי שהיה לו בקע, או איזה שקר אחר ששיקרו לו שם, ואז אשתו אומרת לו, מה פתאום, יש לך סרטן, בכבד. עכשיו, היא הייתה דמנטית, והיא נחשפה למידע, ובתוך הדמנציה, את זה היא זכרה, ואת זה היא פלטה.
וואו.
אה, יש לי סרטן. ומשהו כמו 5 דקות אחר כך הבן מגיע, והוא מגלה, אנחנו מדברים בטלפון לפני שהוא מגיע, והוא אומר, אני נורא חשוב לי שלא תגיד לאבא, כי זה יגמור אותו, כי. והוא אומר, תשמע, אני צר לי, אבל אמא כבר אמרה, זאת אומרת, זה נאמר, והוא מגיע, הוא כולו סוער, נסער, כועס, ואנחנו ממשיכים את המפגש, בסופו של יום האיש הזה, באמת הילד שלו זכה, כי הם פתחו הכל, הם דיברו על הכל עכשיו. שאבא שלו רוצה להיקבר במקום X ולא במקום Y שהוא חשב. והוא זכה ללכת עם אבא שלו לשוק לקנות כל מיני דברים שלאבא שלו היה מאוד חשוב לקנות לפני שהוא הולך לעולמו ולתת לו. תחשבי על הדברים שנשארו לו היום, הרגעים האלו עם אבא, כל כך אינטימיים, הדברים שהוא קנה לו, האישיים האלו שנשארים לו לכל החיים. ההבנה שהוא עשה את מה שאבא שלו רצה בערוב ימיו. אחרי שהוא הלך לעולמו והלכנו לבקר, ואנחנו משתדלים לסגור את המעגלים האלו גם אחרי הפטירה, אז הוא, זה לא יפתיע אותך לשמוע שהוא היה מאושר שהוא זכה יחד עם אבא שלו, לפתוח את הכל, לדבר על הכל, אז זה באמת המעברים האלו מההסתרה, אבל פה זה היה באמת מקרה מאוד קיצוני בגלל אשתו שעשתה לנו את זה בפאסט פורוורד כזה אמיתי.
אבל אני חושבת שזה הכי מספק בסוף המקרים האלה, עמדת באתגר, עמדת והתעלית, אני חושבת שיש לנו הרבה מקרים כאלה שהם הקיצון, שכאילו אתה הופך את זה ב-180 מעלות, וזה תחושת וואו.
נשמע קצת באיזשהו מקום שאתם עוזרים לממש איזושהי זכות שהיא לא ברורה מאליה, אבל איכשהו נראה לי שכולנו רוצים אותה באיזשהו מקום של לסגור מעגלים, לדבר בפתיחות, להיפרד כמו שצריך.
נכון, אבל זה מצריך רק דבר אחד קטן. לא להסתיר, לפתוח את הדברים. כן, נכון.
לקראת סיום, אמנם אף אחד לא מאחל לעצמו או לקרובים אליו להיות במצב שצריכים שירותי הוספיס, אבל אנחנו כבר מדברים על הנושא הכבד ואנחנו כבר מתייחסים לשאלות הכבדות, אז הייתי שמחה לשמוע מכם אולי טיפים, או ההצעות שיש לכם.
טיפים, בשלוף. שני טיפים שאני יכול לחשוב עליהם. אחד, מעבר למה שאמרתי מקודם, בסדר? של להיות גלויים ולדבר ותמיד לחיות את היום. בחלק ההוספיסי, לרצות לדעת, לרצות לשאול שאלות, ואני אומר למטופלים שלי, תשאלו, תשאלו על כל דבר, למה? תסביר לי, אני רוצה לדעת. וניתן את הדוגמה שאנחנו נתקלים בה הרבה, חולים שאנחנו יודעים והאונקולוג שלהם יודע, שהם לא ישרדו עוד הרבה. והם חוזרים ואומרים, האונקולוג מתחיל לתרופה חדשה, הוא אמר שיש 30% סיכוי, וזה נשמע וואו, זאת אומרת, מי לא ייקח 30% סיכוי, אבל אם קוראים את הספרות, מבינים שאותה תרופה שהוא נותן להם בשלב הזה, יש 30% סיכוי שהגרורות, שחלק מהגרורות יגיבו ויקטנו. אפילו לא תמיד זה להאריך חיים, לפעמים זה גם 30% סיכוי להאריך חיים בחודש, בחודשיים, בשלושה, לפעמים גם יותר, אבל הם לא ישמעו את כל ההסבר הזה, ואם ישאלו את השאלות הנכונות, בוא תסביר לי 30% למה. אני לימן, אני לא מבין, אתה יכול להסביר לי, אבל בצורה פשוטה, מה זה אומר, מה הסיכוי. אז אחד, באמת, לשאול כל הזמן, לשאול, וטיפ נוסף, שהוא לא צריך להיות הוספיסים, ואני מאוד מאמין בו, זה מה שנקרא הנחיות רפואיות מקדימות. אנחנו יכולים כל אחד מאיתנו, כמו שאנחנו צעירים, יפים, חייכנים, קופצנים, למלא טופס שאומר, אם יום אחד אני אהיה במצב שאני, בוא נעשה את זה פשטני, חולה סופני, סובל, וכבר גם יצאתי מחזקת כשרותי, אני לא מסוגל בכלל להביע את רצוני, מה אני רוצה, אז אני יכול להגיד למערכת, כבר היום לחתום, מה אני מרשה לכם לעשות לי, מה אני לא מרשה. פרקטית, להאריך לי את החיים גם בתוך הסבל, או לדעת לעצור שם, כל אדם במדינת ישראל רשאי למלא את זה, צריך בסך הכל לפנות לרופא המשפחה, או לאחות אפילו אפשר למלא את זה, אם זה לא חולים סופנים, וזה כלי שנותן המון כוח לאותו אדם, לשלוט, אם יום אחד הוא יהיה בשלבים הסופים אלו של חייו, לשלוט במה עושים לו, איך החיים שלו מתנהלים גם בשלב הזה. ומעבר לזה, לחייך אני חושב, ליהנות מהחיים, אנחנו רוצים להיות כל הזמן אופטימיים בתוך כל זה.
חייבים נראה לי אפילו.
אני אחלק את זה טיפ אחד למטופלים וטיפ אחד למטפלים.
מעולה.
למטופלים, אני תמיד ממליצה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, וכל החלטה שאתה מקבל, תבדוק טוב 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 שאתה מבין מהי הסיבה. באונקולוגיה לצורך העניין, נורא קל לזרום עם הזרם. אמרו מתחילים טיפול, אתה מתחיל, בלי לשאול שאלות. אבל קודם כל תשאל אם אתה יודע, תשאל את עצמך אם אתה יודע למה קיבלת את ההחלטה שקיבלת. תמיד תשאל. ולצוות המטפלים, אני חושבת שהטיפ שלי הוא לדבר על מוות, זה לא כזה מפחיד כמו שאתם חושבים. תתחילו, ומשם זה יזרום, ואתם תראו כמה המטופלים כמהים לדבר על זה. ובאופן כללי, אני חושבת שאני אסכם את זה בשורה אחת, שהוספיס זה לא רק מוות, זה בעיקר החיים. זה ככה אני רואה את זה.
זו הנקודה ששווה לעצור בעיניי,
הוספיס שווה חיים,
הכותרת.
מעולה.
ניכר גם בשיחה שאתם משתמשים בהומור סביב כל הנושא הזה, עד כמה שהוא מורבידי וקצת אפל, אבל נשמע שזה לא כזה כבד עליכם, זה די, יש קצת צחוקים אפילו.
קשה לי עם המילה קצת, אנחנו... בתוך ההתמודדות הזאת עם המוות, באמת צריך את הדרכים איך להתמודד, ואני חושב שהומור אחת הדרכים החשובות שלנו, לא רק, באמת יש המון דרכים, אבל הומור כן, ואנחנו מאוד מרשים לעצמנו לצחוק, יש לנו ישיבה שבועית לכל הצוות, והכלל הוא שאין שום חוקים שם, אין כללים, מותר להגיד הכל, ומותר לצחוק על הכל, ומותר להתבדח, באמת אי אפשר, אחרת אנחנו חייבים איכשהו להתמודד, אז אנחנו המון המון הומור יש לנו בתוך הצוות בינינו, אבל יש גם הומור עם המטופלים, כי באמת אותו מטופל שסיפרתי שהלך לים, אני זוכר, זה היה מפגשים נורא מצחיקים, היינו צוחקים שם בלי סוף אני והוא, אנחנו והוא, והיינו יוצאים משם, כאילו, זה היה נורא כיף, הוא חיכה שנגיע, ואנחנו חיכינו כבר להגיע, כי היה נורא כיף לפגוש אותו ולצחוק אוזן, כשהמוות כל הזמן ברקע, או אם זה אותו חולה מאיזשהו מושב, אני לא רוצה להגיד שמות ספציפיים של מושבים אפילו, אבל איש ששוכב במיטה, משותק בפלג גופו התחתון, צריך שיחליפו לו חיתולים, הילדים שרואים אותו ערום במיטה, זה כאילו באמת, זה נוראי, זה... וזה היה אחד הבתים שצחקנו בו, לא רק אנחנו, ופה זה לא אנחנו, אלא יחד איתו, הוא ידע לצחוק על הסיטואציה, הוא ידע, באמת, הוא עשה, אני זוכרת, הוא עשה סגירות מדהימות, מדהימות, מכל הכיוונים, אבל ככה, אם זרקת את ההומור, זה היה מפגשים מצחיקים, זה היה ממש לצאת משם, ועם חיוך על הפנים, בתוך הדמעות, יש רגעים של דמעות, ויש גם, כן, זה אחת מדרכי התמודדות הטובות, ממש היעילות שלנו.
ההומור הוא מאוד מאחד אותנו, אבל אני גם באמת משתמשת המון המון בהומור עם מטופלים, אני חושבת שזה מאוד שובר את הקרח בהתחלה, זה מאוד מאוד עוזר להם להפיג את המתח ככה סביב כל מיני דברים לא נעימים שקורים להם במהלך הטיפולים, וכמו שסיפרתי לך כבר קודם, אני זוכרת כמה וכמה מפגשים כאלה שהם באמת בסיטואציה הכי ארז דווי או ממש אחרי מוות, שצוחקים, כן, וזה לא מילה גסה, וצוחקים עם המשפחה, וצוחקים בשבעה, ואני חושבת שהומור זה דבר נורא נורא בריא.
לא, באמת, זה כלי שצריך ללמוד להשתמש בו, לא כולם יודעים להשתמש בו, וגלית נשחת זה מאוד יפה, כן, זה משהו שיודע לעשות אפגריד למפגשים, ולשבור את הקרח ולהגיע, כי הם חיים כל הזמן בתוך, מה זה מפגש הרפואי מאוד פורמלי, באים אל הרופא המעונה, והכל מאוד רציני, ותן לי את היד ונחבר עירוי, והכל נורא נורא כבד, ופתאום באים מדברים איתם על הילדים שלהם, על העבודה שלהם, וצוחקים איתם, וואו, אז אפשר להשתחרר, זה אחת מהטכניקות כדי שיפתחו אלינו, שיסכימו להיות איתנו, ירשו לנו להיכנס פנימה, דווקא עם ההומור, זה אחד הכלים.
גם באופן כללי, זה אנשים שחודשים ארוכים, הרבה פעמים שנים אפילו, רגילים שמדברים אליהם, רק בנושא המחלה שלהם, ובטח כשמגיע צוות רפואי. ולא חייבים. יש עוד דברים בחיים. לא הכל זה מחלה ולא הכל זה מוות.
במהלך השיחה הזאת באמת נכנסנו, גם כשקראתי את התחקיר בהתחלה, ראיתי הוספיס ואמרתי, אוקיי, אנחנו נכנסים לשיחה קשה. אנחנו נכנסים לדיונים כנראה על סרטן ועל כל מה שהכי מאיים בתכלס על את החוויה האנושית שלנו. אבל אני חייבת להודות שבאמת הגישה שלכם לדבר היא מאוד מרשימה ומלמדת באיזשהו מקום, כי זה באמת להגיד, כן, יש מוות, זה קיים, זה חלק מהחיים שלנו, זה מאוד מאוד, אני רוצה להגיד מעורר השראה עד כמה שזו קלישאה, אבל זה מאוד מקל באיזשהו מקום באמת, לשמוע את הדברים שאתם מספרים. אז תודה רבה לכם על זה, דוקטור אלון קרני ואחות גלית זגר מיחידת הוספיס בית במחוז דרום, תודה רבה לשניכם.
בבקשה, תודה.
תודה רבה.
מסתבר שהמוות הוא בדיוק כפי שאנחנו מכירים אותו. אין נגדו תרופה והוא סופי. אבל אפשר בהחלט להקל על מי שסובל, לשזור את הדרך אל המוות כחוויה טובה, הן עבור המטופל העומד למות והן עבור המשפחה שלו. השיחה עם צוות הוספיס בית במחוז דרום עזרה להמחיש את מחיר ההדחקה, כמו גם את הרווח שכולנו יכולים לקבל אם רק נסכים להשאיר מבט אל הדבר המפחיד הזה שמחכה לכולנו ולהתכונן עליו כראוי. אבל בינתיים חשוב מאוד לא לשכוח. החיים שלנו הם כאן ועכשיו. אז בואו נפיק מהם את המיטב. תודה לכם ולכן, המאזינים והמאזינות. נשתמע.
דרומקאסט, מבית כללית. מופק על ידי פוד קסטיקו.